שלום לכולם. אנחנו בכ"ח אדר, אבל ערב ליל הסדר מתקרב. עוד שבועיים ויום. רביעי בלילה ליל הסדר. והלילה הזה, באמת, ששרים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ומדברים על השינויים של אוכלים חמה, הלילה הזה כולו מצה וכולו מרור וזה, זה הדברים המעשיים. אבל הם מבטאים עומק וגודל שזה לילה שאין כמוהו בכל הלילות. יש לנו בשנה יום, יום, יום הכיפורים. זה עצם היום הזה, זה היום הכי גדול. מבחינת יום. מבחינת לילה זה ליל הסדר. שבו בפוטנציאל התרחש כל סדר הגאולה עד הגאולה האחרונה. עד הגאולה העתידה. מבחינת בכוח, עם ישראל יצא לחירות עולם. כתוב, ויצא את עמו יצא לחירות עולם. כל השיבודים, עוד מעט נדבר על זה בהמשך, מה, אבל השתעבדנו, ועוד היה עוד, אבל עם ישראל קיבל את הבכוח של כל הגאולה עד הסוף, וכל הזמן אנחנו הולכים ומתקדמים, ומופיעים גאולה. וגם בליל הסדר אנחנו מופיעים גאולה, בזה שאנחנו עוסקים בסיפור יציאת מצרים, אנחנו מוציאים אורות של גאולה. אנחנו מופיעים גאולה. אנשים לא כך מבינים את זה, שכאילו אנחנו עושים, היום הרב שמואל אליהו היה פה, אז הוא דיבר, אם לא מודים גם על הניסים שהשם עושה, אז זה מעכב את הגאולה. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו ומשיח, אבל לא אמר הלל, אז זה התעכב. בפורים, כתוב, שלוש תשובות. קריאתה היא הללתה, הקריאה של המגילה זה הלל, שתיים, הקטי עבדי אחשורוש ענן, נשארנו עבדי אחשורוש, ושלוש, שלא אומרים נס, הלל הנס שבחוץ לארץ. שלוש תשובות, הגמרא מביאה את זה. אבל הלל פה, אז אנחנו יוצרים גאולה, ואנחנו תכף נראה מה התפקיד שלנו בליל הסדר, בעניין הזה. קודם כל, יש אגדה נפלאה של הרב חרב. הרב חרב היה תלמיד שאף קוק, ויש אגדה שלו ביורים על האגדה, אגדה של פסח מי מרום, וזו אגדה מאוד מאוד מיוחדת. יש לו הקדמה שם, כמה פסקאות, הבאתי רק אחת, מקור אחד, כל סדר הלילה, מצה ומרור, ארבע כוסות והגדה מביא זרמים של קודש לכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אמת לשם יתברך. מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות והתפעלויות אנושיות. תאווה וכל מידה רעה. כן, למה? כי מה זה מצה? מצה זה בלי תפיחה, בלי גאווה, בלי כל מיני גורמים זרים שחודרים לה, זה הקמח והמים כפי שהם. זה מבטא גם ענווה, זה מבטא גם עצמיות, זה מבטא חירות. הוא אומר, מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני תורות והתפעלויות אנושיות, תאווה וכל מיני מידה רעה, ומעמידה אותו על ההרגש היותר נעלה, להרגיש את השם יתברך, עמוק עמוק בחרב כליותה בלבבו. וואו, זה לא זכרתי דבר כזה. איך אתה, כי אתה, אם אתה מעמיק בהבנה, מה זה מצא? מה אני עושה עכשיו? אני עושה כאן במשהו אמיתי, במשהו חירותי, במשהו שאין לי השפעות זרות, שמשפיעות עליי מבחוץ. זה עבדות. עבדות שאדם משועבד לדברים חיצוניים שמחוץ לעצמיות שלו. חירות זה שאדם נאמן לעצמיות שלו. המצה מבטא את זה. וכשאתה אוכל מצה ואתה חושב, אתה מכוון בזה, אז אתה יכול להרגיש, שומע, את השם יתברך עמוק עמוק בקרב כלייתו ולבבו. כנראה גם צריך לאכול, כדי שתרגיש את זה בפנים. שלא לעשות שום דבר גדול וקטן נגד רצון השם, להיות עבד להשם יתברך ולא עבד לעבדים. זה מין ככה, איזה פתיחה של הרב חרב, לקראת כל הליל הסדר. הוא אומר, גילוי שכינה של הלילה הזה, הוא הגילוי היותר גדול מכל הגילויים שיש זה האחדות הנעלמה, כך הוא אומר. הוא בעצמו, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. זה הגילוי של הלילה הזה. זה לילה שאסור לפספס אותו. וכל אחד מצווה בכל מקום שהוא נמצא, אני אומר, אתה בחור ישיבה, למדת כאן, עשתה הכנה לפסח, אתה בא עכשיו משפחה מסורתית, חילונית, תביא להם את האור, תביא להם איזה, תכין שניים, שלוש אמירות יפות, שכולם ישמעו והתחברו לזה, ועשית את הסדר. גם אם לא יכולת עכשיו לדרוש 20 חידושים על הסדר. זה תלוי בך מה אתה משדר, אתה אומר, איזה סדר, הם לא בעניין, הם רוצים כבר לאכול. לא! כל אחד ואחד, יש תפקע, כמו שקראתי פה, תכף נזימה, מה זה קדש? אומר הרב טאו, מקור 2, בעלי המוסר אומרים, שלא הזמן עובר בנו, אלא אנחנו עוברים בזמן. בזמני החגים, אנחנו נמצאים בתחנות קבועות, שיש בהם מוצרות ורשמים של קודש, ושל יסודות אמונה, וכאשר רכבת הזמן, שואה באותה תחנה, צריך לדעת לנצל כל רגע. כן, יש לנו תחנות בשנה, תחנת פסח, תחנת שבועות, תחנת ראש השנה, תחנת יום כיפור. בתחנה הזאת, מה עושים בתחנה? עוצרים, נחים, סופגים מטענים של קודש. צריך לנצל כל רגע ולדלות ממנה את האוצרות הנמצאים בה, ככל יכולתנו. כך בקדושת הפסח מתחדש בנו עומק הטבעיות של האמונה, מתחדש בנו הניסיות של הכנפי נשרים שבה נולדנו. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שכל נהיה מדור.
אמן.
ממשיך הרב טאו, ב3, בליל הסדר, אנחנו נמצאים במצב נפשי אחר מאשר בשעות ימות השנה. מתגלה בתוכנו הערה פנימית מאוד בהירה. כשם שישנה נשמה יתרה שמופיעה בשבת, ומכוחה יש לאדם הרגשות נעלות ורוממות רוחנית, כך בליל התקדש חג, בליל הסדר, הלילה הזה מקנה לכל אחד מישראל הערה רוחנית פנימית מיוחדת, המהירה בנשמתו הפרטית. מעין הערה לזכתה האומה ביציאת מצרים. כן, שצריך לזכור, כשאנחנו חוגגים חג, אנחנו לא חוגגים משהו שקרה פעם. כתוב את זה בכל בספרים, דרך השם ברמח"ל, וכל ספרי חסידות מדברים על זה המון. אתה עכשיו נמצא בחג, תכף נראה ברב בר שאול, שהוא מגדיר את זה מאוד יפה. נפתח איזה שער, החג, קבע איזה קדושה, שעכשיו נמצאת למעלה בשמיים. כל, מה? אמר, מגלה, גם אפשר, גם מגלה, שמתחילת הבריאה זה ככה כבר נמצא. לכן אברהם אבינו, כתוב פסח היה, ומצות תפה שם, בלוט. מה צריך מצות עכשיו? עוד לא היה משל זה. כי מבחינת הגילוי, מבחינת האור השמימי הוא נמצא. והם ידעו לכוון את זה, ולעבוד ולקיים את כל התורה כולה. יפה, שני גדי עזים, אחד קורבן פסח. כן. נכון. אבל עכשיו, כשאנחנו הוצאנו את זה לפועל ביציאת מצרים, אז זה כבר אור חזק שכבר התגלה. כל שנה שאנחנו מגיעים, ט"ו בניסן, מופיע אותו האור. וזה מה שהוא אומר כאן. ככה בחג, שורה 4 מקור 3, מקנה לכל אחד ישראל הערה רוחנית פנימית, מעין ההערה להזכתה אומה ביציאת מצרים. לכן אנו שואבים מליל חיזוק ועידוד לעבודתנו בדור הזה. מפני שעל ידי הערת הלילה הזה, האמת הפנימית נעשית לנו יותר בהירה, ואנו סוקרים ביציאת מצרים והגאולה תדע במבט אחד. שורה 12, מכוח אור הגאולה מצאת בלילה הזה, אנחנו יכולים להבין את הנעשה איתנו בדור של הקץ המגולה. מתוך אור הגאולה המהיר בזמן חורתנו, אנו מקבלים את היכולת להתבונן על כל התהליכים אוהבים על עם ישראל בצורה בהירה, ומבינים אותם באופן שורשי ועמוק. מתוך כך אנחנו מתחזקים בציבת הישוע היוצרת, ובנטילת חלק פעיל בגאולה, בין במחשבה, בין במעשה. אומר הרב אלי מלך בר שאול, הוא היה הרב של רחובות, ובצעירותו היה בחברון, היה בא לשמוע את הרב קוק בסעודה שלישית. והשפיע עליו המפגש עם הרב קוק. מקור 4. צורתו של החג היא בחינת לבוש נפלא, שבכנס בו האדם ומתעלה ומתרומם, מעבר לזמן ומקומו, לאיפה? אל אותו הזמן ואותו המקום של המאורע. אתה נפגש עכשיו באור של ליל הסדר. הראשון. בסדר ההגדה, שורה 5, מובא בכל דור ודור חיינו את זה כאילו יצא ממצרים. שלא את אבותינו ילבד גאל, אלא אף אותנו גאל. מי אמר, קרא, הרב שמואל היום גם הרב אליהו אמר, אנחנו רואים בסוף החלק הראשון של ההגדה, לפני שאוכלים מצה וכל כל זה, ברוך השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו. גאל אותנו. אני אחרי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה, אנחנו יצאנו? כן, אנחנו יצאנו. זה מדבר עלינו. זה לא משהו שקרה פעם. אף אותנו גל, ואין להבין כי אנחנו יצאנו במצרים. אלא כאילו אתה בעצמו יצא משיבוד מצרים. כלומר, אתה עכשיו יצא, זה אתה התלחשה הגאולה, וצריך לא רק לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו בפועל, להיות חירותי, בשמחה חירות של עכשיו, שום דבר לא עבר ולא חלב, אלא מתרחש בזה הרגע עצמו, ממש. שורה 25 מקור 4, המסב לשולחן הסדר בליל תדוו של ניסן, אינו רק מזכיר את נס גאולת מצרים, אלא מחיה אותו בנפשו, חי אותו מחדש באותה שעה, חי עכשיו, גאולה של עכשיו, ושמחת, כי בעומק הנפש אין חילוק בזמנים. אומר גם רב צדוק מלובלין, 5, וזה צריך האדם להרגיש בכל ילד פסח, הרגש מחודש ושינוי שלילה זה משונה מכל הלילות, שבזה מרגיש כאילו יצא ממצרים. ולמרות דעקת יבדי אחשורוש ענן, כאילו אנחנו עדיין אדם שיושב בגלות, והוא מכל מקום על אלו עבדי השם, ולא על עבדי פרעה, שמזה כבר יצאנו, שלא היה שיבוד כזה כמו במצרים, שהקיפה הקליפה מכל צד, כמו שכתוב שם גוי מקרב גוי, ומזה יצאנו כבר, וצריך אדם להרגיש בכל שנה יציאה מחודשת, כאילו יצא ממצרים. על זה אני רוצה להרחיב בצד השני של הדף. ושאלה גדולה, כמו שאמרתי, אדם נמצא ב... בוא ניקח לפני 100 שנה, גלות, בוא ניקח לפני 80 שנה, בשואה. מה עכשיו יחגוג את פסח? מה, פסח יצאת ממצרים? אני פה במצרים שאי אפשר לתאר.
היה בגדוס
בכוונה בפסח מרדו. אז הוא אומר אף חלה, מקור 10, אמנם כן, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר הנשמה, שיצא לחלוטין מכבלי השיבוד. ומכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושיבודים, לא יהיו אלי לגוף בלבד, לא שומע. אתם מבינים מה הוא אומר? זה בעצם מה שאמר גם הרב צדוק. בבחינת הנשמה, הנשמה יצא לחירות עולם. לכן גאולת מצרים באמת גאולה עולמית שאין אחרי הגלות. כי הנשמה יצא לחירות עולם. שכתוב, ויוציא את עמו יוסף בתוכם לחירות עולם. לזו גאולת מצרים הייתה לא רק גאולה מגלות, מתארה מתומה, אלא גם עלייה והתעלות אין קץ. והתקדשתם ואתם קדושים כי קדוש אני. כי אני אשר מעלה אתכם מצרים ללכם אלוקים, ואתם קדושים כי קדוש אני. להתאר מהתומה יותר אחורה, ולהגיע עד התארה קצת רעה, כי העלייה הדרגתית היא רק כלפי הגוף. אבל הנשמה אין לה כל הגדרות וגבולים, והיא עולה למרומים אין קץ. ואז הוא אומר, כמו אז בשעת יציאת מצרים, כך בכל שנה ושנה. בהתקדש אל שימורים להשם, זוכה כל אחד ואחד מישראל, שהקדוש ברוך הוא יכול מטפל בו בכבודו ובעצמו, ובעת עריכת הסדר. וכל יום הראשון של החג הוא יושב במחיצתו של מקום. תבינו מה זה. באור הנשמה מתגלה לכל יחיד במלוא הקודש. ומי שזוכה להכין עצמו ליהנות מאור הנשמה, אז זה, העיר הזה מהיר לו בכל השנה כולה, באותה עדרת קודש, והופעה כולה שנתה. אז אמרתי על זה, להבין את זה שהנשמה יצאה לחירות עולם, אנחנו רואים שעם ישראל, רואים רבים ומדמים בני ישראל שהיו במצבים קשים, הם משדרים גאולה, מופיעים גאולה. סיפור על טייסים שלנו, ברוך השם, היום לא נופלים הטייסים, אבל במחיר, מה?
שלנו
לא נופלים. ניסים גדול, זה אי אפשר לתאר, זה משהו, איזה ניסים אלה. זה לא רק אם יפגעו בהם בטיל. כל הנסיעה הזאת, והתדלוקים שבאוויר, והכל, זה מבצעים ש... לא יודע, מאות תדלוקים באוויר. אי אפשר, אין עד מטוס דלק מכאן עד איראן. צריך תדלוק באוויר, בהלוך, בחזור. זה דברים מהזויים. והכל עובר בשלום. במלחמות, ששת הימים, מלחמת ההתשה, יום כיפור, נפלו הרבה טייסים בשבי, נפלו מטוסים, נפלו טייסים. אני מסופר על טייסים שנפלו בשנות ה-70 במלחמת ההתשה. 3 טייסים מספרים, והם יושבים בכלא הסורי. גם הרבה שם מיינו אותם ועשו להם צרות קשות. מגיע פסח, אומרים, אנחנו נחגוג את הפסח. מה עושים? הם מנקים יפה את התא שלהם, מה שאפשר, לובשים בגדים הכי נקיים שיש להם. כאן שהביאו להם מצות, הביאו להם מצות והגדה, יאללה, אומרים, מי הכי קטן בינינו, הוא בן 25, יאללה, אתה תגיד, מה נשתנה? הם מתחילים לשם, מתחילים להתרומים, מתחילים, עושים את הסדר. כי מה?
לא.
מסורתיים כאלה שחוגגים את הפסח. אבל עושים ושמחים ושרים ומרגישים התעלות בתוך הכלא הסורי. שלושה. באיזשהו שלב, ראיתי את הסיפור הזה, ראיתי את הסיפור הזה, ראית את השמות שלהם. באיזשהו שלב, בא אחד השומרים שם, הסוערים, מה יש? הוא אומר, היה נשיא סוריה, והדיחו אותו. עשו שם החלפה, הפיכה צבאי הזה, והנשיא הסורי היה עכשיו בכלא. זה שבגללו הם היו בכלא, וזה שהוא אמר, אתם לא תראו את האור השמש עוד בחיים שלכם, אתם תשארו פה. עכשיו הוא בכלא, והוא שומע את היהודים האלה שרים וזה, הוא מתפוצץ. איך הם יכולים להיות שמחים במצב הזה? אני פה יושב מסכן מידע מה הייתי, והם שמחים. אז זה בא עשו, אמר, הוא בקש תהיו בשקט. אמרו, ככה? התחילו עוד לשים שירים עבריים, ירושלים של זהב. מה אומר? אף פעם לנו לסדר כזה ארוך, שישמע אותנו. זה חירות, זה חירות של יהודים. בסיפור נוסף, אנטולי שרנסקי. אנטולי שרנסקי, תופסים אותו, וזה, עושים משפט, השופט מקריא לו את הגזר דין, לא יודע, מסר עולם, משהו כזה. נו, הוא אומר, מה יש לך להגיד? אמר, אני אגיד לך. אמר, אתה, אדוני השופט, חושב שמבין שנינו, אתה בן חורים, ואני העבד. כי אתה עוד מעט תלך הביתה, ואני אלך לכלא. אבל תדע לך שמבין שנינו, אני הבן חורים. כי אני הייתי נאמן לעצמיות שלי, ונאמן לדרך שלי ולאמונה שלי, ולא צריכתם לשבור אותי. אבל אתה משועבד, אתה מה שקטרת עכשיו, אתה הכתיבו לך את זה, זה לא מה שאתה חושב. אז אני הבן חורים ואתה העבד. נכון, אמרו. מה?
גם לחוקרים, גם...
כן, הוא היה... כן, זכה, עלה לארץ. התחבר, חזר לאשתו. נעמדו להם שתי בנות, מה שאני יודע, והיה שר במדינת ישראל. שר העלייה, שר הקליטה, משהו. עשה דברים טובים. מה?
סוכנות.
שהוא הסוכנות, עשה, כן. פעל למען עם ישראל, מאז ועד היה דבר גדול. אז זה הביטוי שיצאנו לחירות עולם בליל הסדר. וזה, עם ישראל הולך עם זה. הוא חירותי. וראינו את זה גם בשבועים עכשיו, מה אנחנו צריכים... שבועים בתוך מנהרות החיזבאללה שם, החמאס. פתאום מגיע חנוכה, ראיתם את השבועים, יש רגע חרגו אותם, הדליקו נרות חנוכה, שרו מהוצור, אנשים לא יודעתם. אחת עם איזה יין, לא יודע, איזה פקקונים כאלה, הייתה עושה קידוש. דברים, אדם בתוך מצב באמת, שיודע מוות עורב לו בכל רגע. הוא מלא חירות, הוא מלא יהדות, הוא מלא קדושה. והוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זה דבר אחד. דבר שני, אני חוזר לצד הראשון, אנחנו יודעים, בליל הסדר מתחיל איך על הסדר, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ וכו'. הדבר הראשון זה קדש. אומר אב ציודה, המילה קדש, היא לא רק באה להגיד שעושים קידוש, אלא היא באה להגיד אמירה לאדם ישראל, מתוך מה שראינו שקיבלנו כזה כוח בליל הסדר, מודיעים לכל אדם ישראל, תן את החלק שלך בקדושה, תוסיף את החלק שלך בקדושה בעולם. בואו נראה, בשש, בתוך סדר ליל הסדר, בסידור הדברים של ביטויי המעשים, הדבר הראשון הוא קדש. אפשר להבין לבוא פשוט, קידוש של שבת, קידוש של יום טוב, מה זה קדש? לומר קידוש וברכות, זו הודעה של קידוש היום. אבל באמת המילה הראשונה בכל הסדר הזה, היא מתחילה מקדשתי כל בכור. הוא מסביר, הבכור, אדם כן נולד, בן ראשון, הוא בכור. יש לו קדושה של בכור. מה, צריך להגיד את זה? בכל זאת, קדשתי כל בכור. למרות שיש את הקדושה, צריך גם להביע את זה, לגלות את זה. כך הוא אומר כגן. כך ביחס לבכור, מקור 6, שורה 5, מופיע ביטוי של קדושה. ראשית הדבר, קדושים תהיו. זאת ראשית חוכמה יראת השם. ראשית קדושים תהיו. אתם תהיו קדושים, אתם צריכים להיות קדושים, אתם מוכרחים להיות קדושים, ואתם קדושים. קדושים תהיו, המציאות היה אומר, זה ציווי, וזה גם הבטחה. כי קדוש שאני השם לוקחם. זה הבטחה שאני קדושים, אתם קדושים. זו המילה הראשונה מסדר העבודה הזאת של ליל הסדר. קדושה המציאותית. זו מילה כללית, מקפת ויסודית. קדושת היום, וקדושת האנשים גם יחד. זו הכרזה, הודעה והכרה, מה אנו, מה חיינו, מה מציאותנו. הקדושה היא עובדת המציאות שלנו. אנו נמצאים וקיימים. מה, צריך להודיע את זה? אנחנו יודעים שאנחנו קדושים, פשיטה שאנחנו קדושים, אבל צריך להיות גם מפורט במצוות. אני מדלג למקור 7, בפסקה השנייה, קידשנו מצוותיו. קדש, אומר ציודה, זה בא להגיד את התודעה של אמונת האמת, ביטוי של קדושה, הודעת האמת, תודעה ייחודית ישראלית. היא המגלה בביטוי ובדיבור, בסידור מעשים את ההכרה וההרגשה של עובדת בני בכורי ישראל. קדש, מה זה בא להגיד לאדם? דע שאתה קדוש, תביע את עובדת היותך קדוש. ההודעה הזאת קובעת במציאות הממשית העובדתית ומגלה את הקדושה הנמצאת בפנים בנשמה הנצחית. כל התורה שייכת לעניין הכללי של קדושת ישראל, ומתוך הכלל הזה יש גם, הרצוגה גם מציין שלא רק להישאר בדתי בלב, כן? צריך גם להגיע לקדישנו במצוותיו, צריך גם להופיע בפרטי המצוות. הקדושה שקדושים תהיו, מתפרטת ומתבטאת, והמודעות שלה היא בקדושה שבמצוותיו. כן? אבל הנקודה הזאת של קדש, אתה יכול להוסיף קדושה. בוא נראה, איפה הדבר הזה מופיע בספר נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין. יש ספר נפש החיים, ספר מאוד 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 חשוב ללמוד אותו, מיוחד שער ד' שיש שם על ערך התורה לשמה, ספר מאוד מיוחד. ורב חיים מוולוז'ין כותב בשער הראשון, בפרק הראשון, שער הראשון, הוא כותב שכל אדם ואדם מישראל מופקד על כך וכך עולמות עליונים שהוא משפיע עליהם. אתה עושה מעשה טוב, אתה מתקן שם למעלה. אתה עושה מעשה לא טוב, אתה מקלקל למעלה. כך הוא מסביר למשל, שטיטוס הכריב את המקדש, יצא בת קול ואמרה, קמח טחון טחנת, בית הרוס הרסת. מה הכוונה? הוא אומר, בית מקדש של מעלה, מטה מכוון כנגד בנה של מעלה. יש בעמדה שמה, יש מקום כזה קדוש, קדושה כזו, רוחנית עליונה. עם ישראל, במעשיו הטובים, בונה בעמדה של מעלה. וחלילה, מעשיו הלא טובים, מחריב את בעמדה של מעלה. כיוון שעם ישראל בחטאיהם החריבו את נווה מעלה, התרקנה הקדושה שבית המקדש של מטה, ולכן טיטוס יכל לפגוע בזה, אחרי אתה יכל לפגוע בזה. זה כל כך קדוש, אי אפשר לפגוע בזה. אבל כיוון שעם ישראל במעשיהם החריבו נווה מעלה, יכל טיטוס להחריב את זה. אז על זה הוא אומר, מקור 8, וזה תורת האדם מישראל. אל יאמר בליבו, מה אני, מה כוחי לפעול מעשה השפילים שום עניין בעולם? אמנם יבין וידע קצת ליבו שכל פרדי מעשיו ודיבורי מחשבותיו בכל עת ורגע, לא נאבדו חס וחלילה. ומה רבו מעשיו מאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה, בגבעי מרומים בעולמות, צחצחות אורות העליונים. ועל זה הוא אומר, וקרוב לשמוע שזה בכלל דם, דמה למעלה ממך. כן, באופן פשוט, מה אומרים? דמה למעלה ממך. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה. אבל הוא אומר פירוש חדש, דמה למעלה ממך. כלומר, אם אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים מעשיך, אבל תדע נאמנה, היא כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים, הכל ממך הוא. על פי מעשיך לאן נוטים, על פיהם יצאו ויבואו. אתה משפיע שם למעלה. אומר את זה גם רבי ישראל ברדיצ'ב, במקור 9. וזה הקמת חיים נודע מה למעלה ממך, כלומר, משהו למעלה, הכל ממך, ממה שאתה עושה למטה, ככה קוק למעלה. ותדע, אין רואה ואין, אתה שומעת? למה? דמה למעלה? נו, הנה הוא אומר, העין של מעלה רואה ועוד שמה שומעת, ומאחד בא למעלה אוזן ועין, מעשיך שאתה עושה. דמה למעלה ממך. ואז הוא מביא עוד במקום אחר, דיברנו על קדושים תהיו. יש מדרש בפרשת קדושים, קדושים תהיו, אומר המדרש, יכול כמוני, כלומר, יכול כמוני, תמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. כן, באופן פשוט, אני יותר ממכם, ברוך, קדוש ברוך הוא. אבל, אתה יודע, אני מסביר את זה במובן מאוד מיוחד. תראו, בהמשך 9, שורה 8, או יבואר על דרך מה שאמרו חכמנו, ישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. וכל מה שישראל מקדשים עצמם יותר, בזה הם מוסיפים כוח וקדושה למעלה. וזה קדושתי למעלה? מי קדושתכם? ממה שאתם פועלים. שעל ידי קדושתכם מתעלה ומתרומם שזה למעלה למעלה. זה הכותרת שכתבתי כאן, שזה ליל הסדר אומר לאדם קדש, כי קדושתי למעלה הם מקדושתכם. ובליל הסדר ניתן לך כוח מיוחד לפעול את הפעולה הזאת. ככה מסביר הרב טאו פה במקור 9, אור הגאולה. הוא מביא כאן ציטוט מדברי הרב קוק, באחד המאמרים שלו. המילים היותר בולטות זה דברים של הרב קוק. חג חירותנו, חג המצות, אור הגאולה הולך ושופע עלינו בכל עצמכי הדורות. גם בדורות היותר אפלים, גם בימים אשר החושך כיסה את כל אופקנו מסביב, קל וחומר שאנו שואבים ממנו בכל מתעדות ותקווה לאור הגאולה הלך את ראשינו. זה הרב אומר לפני 90 שנה, והיום אנחנו, וואו, באור הגאולה חזק, בחסדי גואל ישראל, המאיר לנו באורו בקווי גאולה בימינו, בתוך כל המחשכים, על זה מסביר הרב טאו, חג חירותנו, חג המצות, אור הגאולה שופע עלינו, הרב אומר בעולת ראיה, שיציאת מצרים אינה אירוע שייך לעבר, מה שאמרנו קודם, אלא פעולה שייכת לכל המהלך ההיסטוריה, ואינה נפסקת כלל, יציאת מצרים והגאולה עתידה הם עניין אחד, משה רבנו ואליהו הנביא, המתחיל והגומר, גואלים הם לגאולה אחת. המדרגות הרוחניות של גילוי שכינה, בהם זכה עם ישראל ביציאת מצרים, אמרתי, שמה קיבלנו את הכל, קיבלנו את בכוח, את האור השלם. אבל זה יוצא לפועל כמעט כמעט במהלך כל הדורות. לכן חשוב להבין את יציאת מצרים לא כמאורע חד פעמי, אלא כתהליך ארוך ומתמשך, היוצא לפועל במילואו בגאולה עתידה. אז אנחנו גם כן עושים גאולה כל הזמן. אנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים. מתוך זה נבין, אומר הרב טאו, כי יש קשר בין העיסוק שלנו בגאולת מצרים, ובין קירוב הגאולה עתידה. הרב בבורה להגדה מבין בשם האריזל, שאף על פי שהעיקר הסודם המגדה הוא בעבר, ואנחנו מרחיבים בסיפור הפרטים של יציאת מצרים, בכל מקום יש לה עיסוק הזה, בייחוד בזמן אחרי הסדר, סגולה פנימית לאורות הגאולה עתידה. סיפור יציאת מצרים אומרנו את הציפייה לישועה, ולהופעת כל המדרגות שגירוש חלם זכינו, וכו'. לכן, אמירתנו בהגדה השנה אחת, לשנה הבאה בני חורים, זה לא רק ציפייה לישועה בלבד, אלא הבנה עמוקה כי סיפור היציאה פועל לקירוב הישועה ולהיותנו בני חורים. זה ממש מביא את זה בפועל. כל המעשים אותם אנחנו פועלים בלילה הזה, עם כל המצוות ואכילת המצה והכל, מקרבים אותנו, שלב נוסף אל הגאולה העתידה. לכן אדם לא ירגיש שאני מתעייף כבר, ואני כבר רעב, לא יודע, איתה משהו, לסתום את רעבונו. אין הרבה שעות לספר ביציאת מצרים, תכלס. באים, עושים קידוש, כבר בשעון קיץ, עושים קידוש, מתחילים בערך 8:30, במקרה הטוב, עד 11. למה עד 11? אני אגיד לכם תכף. שעתיים, 2:30, אתה צריך לספר, להגיד דברי תורה, להפעיל את בעזרת השם, את הילדים, את הנכדים שיש לך, לשתף אותם. יש לי איזה כל סדר מעל 10 נכדים על השולחן, לפחות, וצריך להפעיל אותם. אני מכין להם שאלות, צריך סדר, ליל הסדר צריך להכין אותו. לא לבוא ו... הייתי עם הילדים שהיו צעירים, הייתי יושב לפני פסח, מכין, אתה אומר דבר תורה על אמר רבי אלעזר, אתה מכין על כל דור בדור, אתה, כל אחד היה לו דף, היינו מגיעים עכשיו, זה עכשיו, זה עכשיו, זה כל אחד היה לו אמירה להגיד. והיום עם הנכדים. ב-11 בערך צריך להתחיל לאכול. כל הזהו של מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן, עורך, לוקח בסביבות שעה, שעה ורבע, ואז אתה צריך לאכול את האפיקומן לפני חצות, לפחות לפני, לפי ספרדים ולפי הרבה דעות גם אשכנזים, משתדלים לאכול את האפיקומן לפני חצות. שזה אומר 12:30, 12:40, משהו כזה. זהו. אחרי זה אתה צריך לעשות, לגמור את ההגדה, אתה רוצה אחר כך, מי שעוד מתווה לכת, ימשיכו ו... יש כאלה לא מקפידים על זה, ואוכלים עד עלות השחר אפשר לאכול את האפיקומן. אז הם ממשיכים לספר בצד מצרים כל הלילה. אבל תכלס, הרוב האנשים שגעת חצות, זה, אין לך הרבה זהו. תשב, תנצל את הזמן הזה. לכמה דברות, לכמה סיפורים, לכמה דברים טובים. אב שמואל אליהו מספר ש... כמה פעמים שמעתם ממנו. שער מרדכי אליהו לא היה יושב סתם וקורא את זה. היה משתף את זה בסיפור, בזה, משתף את הילדים, את הנכדים, מאוד מאוד, לא היה מחשב חפש את החידושים היותר עמוקים להגיד פה לבן שלו, אלא היה משתף את הציבור שהיה יושב שם. גם עורכים רבים וזה. וכל זה, כן, שוב, שורה 26, אמירתנו בהגדה שאתה אכל שני בחורים, אינה צפייה לישוע בלבד, אלא הבנה עמוקה, כי סיפור היציאה פועל לקרוב הישועה ולהיותנו בני חורים. כל המעשים אותם פועלים אנחנו בלילה הזה, מקרבים אותנו שלב נוסף אל הגאולה עתידה. אז מה יש למהר? בוא נה, אני עכשיו עושה גאולה פה. לא כל לילה יש כזה אור, ולא כל לילה זה משפיע כמו בלילה הזה. לכן אנחנו מסיימים את ליל הסדר בתפילה לשנה הבאה בירושלים הבנויה, למה? כי מכוח סיפור יציאת מצרים, מצטערת לפנינו וקרובה אלינו הגאולה העתידה בצורה חיה וממשית. העיסוק ביציאת מצרים בסיפור מראה בכל זמן את הגאולה, אבל הדבר נכון באופן מיוחד דווקא בליל הסדר. הסיבה לכך שבלילה הזה מופיע אור הגאולה. שורש כל הגאולות שהופיע ביציאת מצרים מופיע עכשיו בלילה הזה. אז כאילו אור הגאולה נמצא פה והסיפור מזרז אותו, מקדם אותו עוד הלאה. להופיע את זה. שורש כל המהלך ההיסטורי שראשיתו ביציאת מצרים וסיומו בגאולה האחרונה, שורש עליון זה הוא סגולת ישראל הפנימית, ההולכת ומופיעה בשלבי הגאולה השונים, עד להופעה מלאה לעתיד לבוא. זה ליל הסדר. זה ליל הסדר, ננצל אותו. דבר אחרון, אנחנו אוכלים מצה. מה מכוונים? למדתי קודם. מצה... הרב חרב שם מביא, זה מנקה את האדם, וזה מביא אותו להרגיש את השם יתברך, מתוך הענבה, מתוך בשלילת כל החמץ הזה, חמץ מבטא את היצר הרע, זה דבר אחד. אבל הרב כאן, בפסקה זה מאמר, במאמרי הראייה, של הרב קוק מצא זו, ומה אנחנו אומרים ב-11, מצא זו שאנו אוכלים על שום מה, שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגע למלך הריחו וגאלם. אז באופן פשוט, מה כן, הבצק לא החמיץ, והרב לוקח את זה להבנה עמוקה בנשמת ישראל, נשמתם של ישראל. איך היא נוצרה? היא נוצרה מסוג כזה של נשמה שלא מחמיצה, שלא יכולה להחמיץ. זהו מה הרב עושה כאן. אומר הרב, מקור 11, שורה 3, הנצח ישראל לא ישקר. האמת הוא הנצח, אין תמורה באמת, כן, אין החלפה, ואין עבר בנצח. לעד לעולם קיים הוא את הנצח, ועם עולם אשר נטעו יוצרו כולו זר האמת, הנצח הוא גורלו, וגם עברו קיים הוא לנצח. היום מודם, שולחים ברשתות, בזה, כל מיני דברים, של גויים, שעומדים פעורי פה, אומרים, תראו מה זה העם הזה. איזה, מה זה, זה קונץ כזה, יש להם איזה תרגיל להשרדות וזה, לא. מלהיות גם כן היה שר ההגנה האמריקאי. השמיעו איזו אמירה שלו מדהימה. תבינו, הנה, מה הם עברו? שואה, אינקוויזיציה, הכל וזה. אתם מוכנים להודות שזה משהו אלוקי פה? אתם מבינים את זה? אתם לא יכולים להתכחש לזה?
איך אפשר אבל להקשיב לנצח?
זה נצח, מה?
איך אפשר אבל להקשיב לנצחי? איך אפשר להקשיב לנצחי אבל? נוצרי.
אבל הוא אומר, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, מה? אז יאמרו בגויים, יגדיל לעשות אלה, הם כולם עומדים ואומרים, ישראל היום מובילה את החלטת הרוע בעולם. עכשיו ראיתי, שר הביטחון האיראני, הרגו עוד שניים מאוד מאוד בכירים היום. היו עמוק עמוק באדמה, הם חושבים שאנחנו הולכים להגיע אליהם. הגיעו, שר, הוא היה ממש ראש המהפכה עוד שם. מידו אותו.
אגב, באמת, ארצות הברית, היום ראיתי שזה שר כתב שישראל גרירה את ארצות הברית לזה.
כן, בסדר. גם שם יש שמאלנים, גם פה יש שמאלנים שבוכים על המבצע הזה. בסדר, אנחנו לא... הם מיעוט, הם מיעוט, הם מיעוט שזה לא עוזר. טראמפ לא שומע להם, וגם אנחנו לא שומעים להם, והם עושים פעולות נפלאות. איך הוא אמר טראמפ? אין לי מי לדבר שם, כולם מתים. אז זה דברים שלא, לא נשמע דבר כזה, שגוי ככה התנהג בצורה כזו עם ישראל. אז זה הנצח של עם ישראל, הוא אומר. עכשיו הרב אומר, איך עושים לחם? שורה 3, מגרגרי אבקי הזנה, קמח או סולת, כששמים עליה מים, נייבו בצק. זה הבצק, שמים אותו באש, נהיה ללחם. עכשיו הרב לוקח את כל זה למצב עם ישראל, והנשמה שלהם. ככה היה מצב ישראל באותו בלוע בעבדות מצרים, באין תורה, באפת נשמת חיים. אז עם ישראל היה מפוזר, נשמות היו מפוזרות. מה קורה בליל יציאת מצרים? שורה 15, שטף החיים העליונים ממימי הברכה העליונה, כן? שהופיע מגילוי שכינה, שאין האנושיות כולה יודעת להמשיל לו דוגמה. זה היה השראת השכינה של ליל הסדר של תותבב בניסן, 2408 לבירת העולם. השטף הזה, האור הגדול הזה, איחד בפעם אחת את הגרגלים הגבייתים הנפשיים, והפך אותם למוצק גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיה לאדם ולעולמים. כלומר, נוצרה פה נשמה מכוח הופעת השכינה הגדולה הזאת. אבל איזה נשמה נוצרה פה? נשמה שלא מחמיצה. אתם מבינים? אומר הרב, שורה 19, ובצקם של אבותינו לא יכול להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כן, הביטוי כאלה כתוב שהגיעו כמעט לממתת שערי תומה, והשם הוציא אותם. לא הספיק להחמיץ. 12, איננו שומרים את חוקת החג הקדוש הזה, חג המצות לדורותינו, והרשמים של שאלת הנצח חוזרים ומופיעים כל שנה בליל התקדש חג. לכן עכשיו הרב קורא לכל הגויים, במיוחד הנצרות שאמרה שהשם במעש בעם ישראל והחליף אותם באומה אחרת, הרב אומר, וידעו, שורה 4 מקור 12, וידעו כל אלה אשר ליבם הרל, וישמעו נא אלה אשר אוזנם אטומה, כי משמרת המצות יונקת את חילה לדורות מאותה משמרת נצחית שעת הנצח, של הופעת הגאולה, שלא הספיק בצקם של אדנו להחמיץ, מה הוא לומד מזה הרב? ובכוח זה גם בצקם של בנינו לא יחמיץ לעולמים. שב לכם תחת תפל, הם מתאמצים להחמיץ נפשות, יש כאלה רוצים להגיד, עם ישראל, יש בערב ערב רע וכל זה, הרב אומר, לא תוכל להחמיץ אתם. שורה 11, נצח ישראל לא ישקר, הולך הוא מפסילתו הישרה, אלף מנדב, וכל מטילי ארץ השיעור בעיסתו הצחה, המידה ניסו הספיקה, ולעולם לא תספיק להחמיץ. ועוד אומר הרב, שמרו, שורה 16, שמרו את משמרת דל השימורים, ודאו כי אם תעלה מחשבת תפל, מחשבה תפלה, לשנות את בצקם של אבותינו, שבגם של בנינו, בנינו על דעת, לא יעילו כל מעשיכם, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעד לא תחמיץ יסתנו הכללית. אין מצב שכל עם ישראל כאילו נעלה, מחמיץ, עוזב את הדת, אין דבר כזה. אך תעמוד ברוחה מלאה, רעננות, וכמה צדחה עם צעים, הרינו נפלאות, ואנחנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו לומדים מזה, אני אומר, זו הכוונה היותר גדולה שאדם כשאוכל את המצה, אומרים, מצה זו שלא יספיק בזה כמה אתה להחמיץ, מה אני לומד מזה? מה המשמעות של זה? שעם ישראל נוצרו מנשמה כזו שלא מחמיצה, ולעולם תישאר המצה זאת, איך אומר כאן, עזיזה וטעימה מלאה רעננות, וכמי צאתנו ממצרים, ירנו נפלאות ועוד אפילו, הרי הרבה יותר מזה מה שאנחנו רואים בעינינו. יושבים בליל הסדר ומרגישים, וואו, חירות מלאה. עם האזעקות. גם אם יהיה אזעקה, לא נגיד, יש אזעקות. לא, נצחק מהאזעקות. אני שמעתי את האזעקה הראשונה בשבת פרשת זכור, איך שמעתי את ה... לא שמעתי אזעקה, בשמונה היה אזעקה, בחמש שמעתי מטוסים. המון מטוסים, רעש חזק של מטוסים. אמרתי, הנה זה מתחיל. ברוך השם. כן, בשמונה אזעקה, הרבה אנשים אמרו לי, שמעתי את זה, אנשים אמרו לי, זמנתי את האזעקה הראשונה, שמחתי. ידענו שהולך להיות פה משהו, משהו גדול. וזכינו, ברוך השם.